שדיברנו פעם קודמת זה שדיברנו על זה שהמידות צבועות בטבע, דיברנו על המושג טבע, שהמושג טבע בעברית זה טבוע עמוק, זה לא ספונטני. כשאני אומרת שמשהו טבעי לי, אני לא בשפה, אוקיי? בשפה של הרב, אני לא מתכוונת לומר שזה ספונטני וזורם, אני מתכוונת לומר שזה עמוק עמוק בתוכי. לכן כשאומרים שהמידות הטובות טבועות בנו, זה לא אומר שזה קל לנו, אהבת השם, זה לא אומר שזה זורם לי, אלא שזה חלק מהותי פנימי מתוכי, אני צריכה לעבוד קשה כדי להוציא אותו החוצה. אמרנו, כשאני אומרת שחפץ טבע בבריכה, הוא טבע, הוא בקרקעית, הוא לא כלפי חוץ, הוא לא משהו נגיש. בסדר? ולכן משפטים כמו הצניעות טבעית לבת ישראל, זה לא אמירה, וואי, זה קל לבת ישראל להיות צנועה, אלא זה משהו שהוא עמוק עמוק בתוכה. אז דיברנו על זה שכל המידות הטובות הן מוטבעות באדם, וכל מה שהוא צריך לעשות זה רק במרכאות לנתב אותם אל הטוב. ואמרנו מה זה לנתב אל הטוב? אל הקדוש ברוך הוא שהוא תכלית כל תקווה. דיברנו על ההבדל בין טוב מוסרי, שאין ספק שאדם חילוני יכול להיות אדם טוב מוסרי, וההבדל בין חילוניות לדתיות זה בכלל לא המוסר האנושי, כי העולם אמור להיות מוסרי. התורה באה לתת קומה של קודש, אוקיי? החילונות לא חסרה את המוסר הטבעי, היא חסרה את הקודש. ולכן שאנחנו אומרים לנתב לטוב, זה לא מספיק מוסרית בין אדם לחברו, אלא לנתב אל השם, לנתב למדרגה נוספת של קדושה. מה העולם של התורה נותן שהעולם החילוני לעולם לא ייתן? זה את הערך המוסף, והזכרנו את קהלת. מה זה אין חדש תחת השמש? בעולם הזה, אם אתה מסתכל רק בעולם הטבעי, אז שום דבר לא משמעותי, הכל הבל, אומר קהלת. למה? כי אם אני חושבת שבאתי לפה ל-120 שנה, ואחרי 120 שנה, כמו בעולם החול, הכל נגמר, וכל מה שנשאר זה גוף רקוב באדמה, אז באמת הכל הבל, בשביל מה לעבוד בעולם הזה? אבל אם אני מבינה שאנחנו נוגעים בנצח, וכל אחת פה יש לה נשמה נצחית, וגם אחרי 120 שהגוף שלה כבר לא יהיה פה, הנשמה שלה ממשיכה לפעול בעולם, אז יש טעם לכל דבר. וזה ההבדל הגדול. הערך המוסף של הקודש הוא הרבה מעבר לטוב מוסרי שיכול להיות לגמרי בעולם החול. עד כאן בעצם לא חידשתי כלום משיעור שעבר. שאלות על שיעור שעבר? אז אנחנו ממשיכות הלאה. אנחנו בפרק א', פסקה א', בחלק השני של הפסקה. בסדר? אם כן, סליחה, ולדבר גדול שם הבורא התברה, אני ממש ממליצה לכם לקנות, הנה את אלה, הסימניות המדבקות האלה עם החץ, ואז אמרה לכם בול איפה עצרנו. אם כן... כן, תשימו את זה בסוף השיעור, עכשיו אתם לא צריכות. אם כן, ולדבר גדול שמה בורא יתברך, אלו הכוחות קבועות בנו, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראוי שתסור מן האדם כמעט רגע, וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם, הוא נוח לאבדו וקשה לשמרו בכל רגע. כאן עונה על הרב על השאלה, למה זה טבוע כל כך עמוק? אני. אתם רואות את תחילת הפסקה השנייה, אמנם תוכן הדבר? אמנם, רק שנייה, פרק א', פסקה א', חלק השני של פסקה א', אמנם תוכן הדבר, עוד פסקה שמתחילה במילה אמנם תוכן הדבר? טוב, רדו 8 שורות. סוף שורה שביעית. ולדבר גדול שם הבורא התברך, יש? אוקיי, אז בואו נקרא עוד פעם את המשפט, כי חשוב שתראו אותו בעיניים. ולדבר גדול שם הבורא יתברך, אלו הכוחות קבועות בנו, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע. וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם, הוא נוח לעבדו וקשה לשומרו בכל רגע. שואל הרב, מה זה עוזר לי שהטביעו בי תמידות? אם זה לא זמין לי ולא נגיש לי, אוקיי, הטהרה שלי מוטבעת בי, מה זה עוזר לי? אני לא מרגישה תאורה, לא עושה דברים תאורים, אז מה זה עוזר לי שזה מוטבע בי? מה אומר הרב? שדבר שהוא טבוע בך, את לא יכולה לאבד אותו. אם היינו קודנים את זה מבחוץ, למשל, אם האמונה לא הייתה טבועה בתוכנו, אלא היינו צריכים לייבא אותה מבחוץ, בכל מיני מסעות בהודו, בכל מיני מסעות של חיפושים עצמיים, אז כשאני מייבאת משהו מבחוץ, אז אני צריכה כל הזמן לשמור עליו, שהוא לא יברח. אבל אם אני בסך הכל חושפת משהו שנמצא בתוכי, הוא לעולם לא ילך, הוא תמיד יישאר אצלי. הוא יכול להתכסות, תכף נראה באיזה מצב הוא לא יתכסה, אבל הוא לעולם לא יובד. הוא תמיד יישאר שלי. לעומת זאת, אם זה לא היה טבוע בי, או שאני אצליח למצוא או שלא. נכון? ובשביל זה אנחנו אומרות, אלוקיי, נשמה טהורה שנתת בי. היא טהורה. אני לא תמיד חווה את הטהרה הזאת. יש בי מידות טובות, יש בי אהבת השם, יש בי אמונה, יש בי צניעות, יש בי דבקות. לא תמיד אני חווה את זה. אבל כשאני אחשוף את זה בתוכי, זהו, זה שלי. אני לא מאבדת את זה אף פעם, וגם אם זה מתכסה שוב, זה לעולם לא יובד. אז אני רוצה שעכשיו, אחרי שהבנו את זה, נקרא שוב את השורה. כדי שתראו את זה גם ברב, ולא תגיד, וואו, זה רעיון יפה של מרב, אבל מה הקשר למה שהרב קוק אמר? ולדבר גדול שם הבורא התברך, אלו הכוחות קבועות בנו, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע, וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם, הוא נוח לאבדו וקשה לשומרו בכל רגע. מובן? כל דבר קניין שאם זה לא היה טבוע בנו, היה נוח לאבד את זה. אבל הוא אומר פה עוד משפט שלא הסברתי. איזה פעולה בגוף האדם היא לא רצונית ולא בחירית?
נשימה.
למה לדעתכן? מה זאת אומרת שזה בסיסי? בלי זה לא נחיה, ולכן? ולכן? תארו לכן שהיינו צריכות לבחור לנשום, ואנחנו באמצע ספר מרתק, ואופס, שכחתי לנשום. לא נשמע טוב, נכון? או בדיוק אני בפאניקה, כי הבן שלי נפל והוא נוזל מלא דם, ואז אני לא נושמת. לא נשמע טוב, נכון? אם אני צריכה ללחוץ כל פעם על פעולת הנשימה, נכון? יש בנות שכשהן בלחץ, הן אוכלות מלא, ויש בנות שכשהן בלחץ, הן לא מסוגלות לאכול. נכון? יש, כל אחד מזהה את עצמה. אז זה אומר שאני צריכה ללחוץ על בזמן לחץ, אני ממש חווה את זה, שאני צריכה ללחוץ על כפתור אם אני אוכלת או לא, נכון? אכילה היא פעולה רצונית. ולפעמים אני בוחרת בה, ולפעמים לא. אבל אם הייתי צריכה לבחור לא לנשום ושוכחת את זה, אז אוי ואבוי, נכון? לא היינו חיות היום. ולכן, עכשיו תקשיבו לכלל חשוב, חשוב, חשוב. כמו בגוף, ככה גם בנפש. ככל שדבר הוא יותר קריטי וחיוני, כך הוא לא בחירי. אני חוזרת. ככל שדבר הוא יותר קריטי וחיוני, כך הוא לא בחירי. בלי לאכול אפשר להחזיק כמה ימים. גם בלי לשתות אפשר קצת. גם בלי לשתות. כן, כן. הנשימה היא הכי חיונית, לכן היא לא בחירית, היא נעשית אוטומטית. כן, כן. הקדוש ברוך הוא לקח את הדברים שהם קריטיים ולא נתן לנו לבחור אותם. הוא לא נתן לנו לבחור אם תהיה גאולה או לא. נכון? גאולה זה דבר קריטי לעולם. נכון? יש דיון האם הגאולה תלויה בתשובה או לא, מה מסקנת הגמרא? לא תלויה בתשובה. היא בכלל לא תלויה בנו אם תהיה גאולה או לא. גאולה תהיה בכל מקרה, כי אוי ואבוי לעולם אם לא תהיה לו גאולה. אלא מה? אנחנו יכולות... אנחנו יכולות לזרז אותה, אנחנו יכולות לקרב אותה, אנחנו יכולות, כמו שאני יכולה לנשום עמוק, אני יכולה לנשום רדוד, אני יכולה לנשום מהבטן, אני יכולה לנשום מהפה, נכון? אני יכולה לעשות משהו עם הדברים האלה, אבל אני לא יכולה לא לנשום. גאולה תהיה, ככה גם במידות. המידות הקריטיות, כמו אהבת השם, כמו דבקות, כמו יראת השם, הן קריטיות. מה זה אדם שלא מחובר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו בחירה אם להטביע בנו את זה או לא, הוא הטביע. הוא כן נתן לנו בחירה אם נחשוף את זה, איך נעבוד על זה, אבל אם יהיה לנו את זה או אין, לא יהיה לנו את זה, בכלל לא נתן לנו בחירה. מה זה נפש בלי חיבור לקדוש ברוך הוא? שאלות. שהוא לא נתן לנו אפשרות לבחור בזה, כי זה כל כך קריטי לנפש. לא, המידות הטובות, דיברנו על המידות הטובות עכשיו. המידות שהוא נותן דוגמה, שדיברנו עליהן, יראה, אהבה, חמדה, דבקות וכו'. אוקיי? ועכשיו זה מסביר לנו שוב את המשפט. למה הקדוש ברוך הוא הטביע את זה בנו? כדי שזה יהיה תמיד שלנו. למה זה כל כך חשוב שזה תמיד יהיה שלנו? כי אוי ואבוי, מיראת השם תסור מאיתנו. זה מה שחייב להיות תמיד. כן, בבקשה. שגם אם זה מתכסה, זה אף פעם לא יובד. יכול להיות למשל שלבים שיותר קשה לי צניעות, שפחות קשה לי צניעות, אבל ברור שהנפש שלי, הנשמה שלי רוצה צניעות, כי זה מה שהיא מחוברת. זה שבפועל זה יותר קשה לי, זה לא אומר שזה לא קיים בתוכי. גם אהבת השם. יש שלבים בחיים שאני מרגישה יותר אוהבת את השם, יש שלבים בחיים שאני מרגישה פחות אוהבת את השם, אבל עצם אהבת השם טבועה בתוכי. לפעמים אני מצליחה לחשוף אותה בפועל, ולפעמים פחות. כן. אנחנו בפרק א', פסקה א', חלק שני, שורה שמינית.
זה רק פשוט, זה רק מה להגיד איזה בריף, אני לא כך השם. אוקיי, עכשיו אני לא כל כך מרגישה אוהבת את השם, אבל אני לא יודעת מה זה, יהיה לי איזה אטרקציה, מהממת,
קודם כל יכול להיות לי. קודם, בוודאי, בוודאי שזה יכול להיות. זה הרי קורה לנו. כמה אנחנו עוצרות את החיים ועכשיו אנחנו עובדות על אהבת השם. אתם עצרתם לשנה. לא כולם עושות את זה, נכון? זה קורה לנו כמו הרבה דברים חשובים אחרים בחיים, שאנחנו אמורות לשים אליהם לב, ושאנחנו איכשהו בשנתי כזה, בטח שזה קורה. ועדיין הקדוש ברוך הוא כביכול מעדיף את זה, מאשר שזה לא יהיה חלק מאיתנו. כי הוא לוקח את הסיכון. כן, בבקשה.
איזה תכונות
טבועות בנו? הוא כותב את זה למעלה. כן, ענייני היראה, האהבה, החמדה, הדבקות. המידות הכי הכי יסודיות שמחוברות לקדוש ברוך הוא. אהבת השם, דבקות בהשם, יראת השם. הוא כותב את זה, דיברנו על זה שיעור שעבר. בשורה השנייה, בפסקה השנייה, בסדר? על כן, אני ממשיכה, עכשיו אני כבר בשורה תשיעית. שם השם יתברך בחסדו, כל אלו הדברים קבועים בטבענו. ועכשיו תקשיבו למשפט המרגיע. וכאשר ישכיל השכל להעלותם, השכל זה הבחירה, שנצליח לבחור ולעבוד על זה, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד ממש. מצאתם או לא מצאתם? כמו שהם קבועים בטבע הקודם שבאו לכלל דעת, יש לכם פה, הנה יש חושים, נכון? יש גם מחק? נהיה לשנייה מורה? טוב, אני אכתוב בצבע אחר, לא נורא. טוב, שמו פה טושים של לוח וטושים של דף, אני... זה אמיתי.
גם מה שלך...
טוב, רגע. בואו נרשם. אז יש לכם את השמות האלה כתובים, שמי שתצלם?
אני
לא רוצה לכתוב, למחוק שמות של אנשים שצריך להתפלל עליהם. תודה רבה. תשלחי לי שוב.
שלחי
לי שוב. כן, שהשמות לא יוכלו לנו לאיבוד. טוב, אז אני שנייה היום מורה, ותגידו לי אם התחלנו לדבר על זה. טבע, בחירה, טבע מודע. דיברנו על זה?
לא,
אין
טבע מודע.
אוקיי, אם את שואלת מה זה סימן שלא דיברנו, מצולי. אוקיי, טבע. אני אתחיל לדבר על משהו אחר ובסוף נבין. בואו ניקח ילד בגיל ההתבגרות. ילד שנולד, הוא בטוח שההורים שלו, לא כשהוא נולד, בן שנה, שנתיים, ההורים שלו מושלמים. אבא שלו הכי גדול, והכי חזק, והכי גיבור, ואימא שלו הכי מהממת, והכי מקסימה, והכי צדיקה. נכון? מכירות? שהילדים קטנים מעריצים את ההורים שלהם. הקשר להורים הוא טבעי. זה השלב הראשון. מתי הם כבר פחות מעריצים את ההורים שלהם? והוא מתחיל לראות את כל החסרונות, ואימא שלי עשות, איך היא עשתה ככה וככה. מתי? גיל ההתבגרות. מה קורה בגיל ההתבגרות? מה מתפתח?
בחירה אישית.
איזה חלק באדם מתפתח במיוחד בגיל ההתבגרות? זה לא נראה ככה, אבל זה החלק שמתפתח, השכל. נכון, זה לא ממש נראה ככה, אבל בפועל הילד מתחיל לחשוב, הוא מתחיל לבחור, הוא מתחיל לשאול את עצמו מי אני. האבא הזה שהיה נראה גיבור, הוא בכלל, כאילו, מה הקטע שלו? והאימא הזאת, פתאום את מתחילה לראות את כל החסרונות של אימא שלך. מי שעוד לא סימן את גיל ההתבגרות זה רלוונטי לעד עכשיו. פתאום רואה את כל החסרונות של אבא, ופתאום כל מה שהיה נראה יפה בעינייך בתור ילדה קטנה, פתאום את רואה את הצדדים האפלים שלו. למה? כי מתחיל להתפתח עכשיו השלב של הבחירה. וכשיש בחירה, אפשר גם לבחור?
לא.
לא. נכון? טבע הוא אינסטינקט, הוא תמיד בוחר כן, הוא תמיד מחובר, הוא לא שואל שאלות. אחר כך יש שלב של בחירה. השלב של הבחירה, שואלים, מתאים לי, לא מתאים לי, וגם אפשר להגיד לא. בגלל זה בגיל ההתבגרות נראה ככה, כי רוב מה שהם אומרים זה לא. אוקיי? כן, כן. כאילו הם פותחים את העיניים, ורגע, כל המושלמות וכל האוטופיה, פתאום אתה רואה את כל החסרונות. וכשאתה רואה פתאום את כל החסרונות, אז אתה רואה רק חסרונות. אתה כאילו מתפקח. אתה יודע?
זה בכאילו, זה לא
עצוב. נכון, זה מאוד עצוב, כי זה רק בכאילו. אבל לא נורא, ברוך השם, אנחנו לא עוצרות פה. לא נשארים בגיל... במצב הנורמלי, לא נשארים... אז זהו. במצב הנורמלי לא נשארים בגיל ההתבגרות כל החיים, אוקיי? שאלתי פעם מישהי, כשהייתי אימא צעירה, מתי מתחיל גיל ההתבגרות? אז היא אמרה לי, כשהילדים רוצים לישון. כי ילדים קטנים הם לא סובלים לישון, נכון? פתאום כשקשה להם לקום בבוקר והם רוצים לישון צהריים, ככה את מבינה שהם בגיל ההתבגרות. הם רוצים לברוח מהעולם.
היום זה כבר בגיל
ארבע. היום זה כבר בגיל ארבע. אז אצלי יש עוד כמה שעוד לא הגיעו, הם עדיין שונאים לישון. יש שלב שאתה אומר, יאללה, שכבר ירצו לישון, שיתנו לי גם לישון. אבל אחר כך הם מתחילים להתעורר חזרה כוחות אחרים, ואתה לא צריך לישון כל היום. מה זה טבע מודע? טבע מודע זה השלב השלישי, הבריא, השמח, שבעצם הילד הזה הוא כבר לא עיוור כמו כשהוא היה קטן. הוא לא חושב שההורים שלו מושלמים. אבל הוא גם לא בבחירה השלילית הזאת כל הזמן. הוא רואה את החסרונות של ההורים שלו, ואף על פי כן, הוא מחובר אליהם חזר. זה קורה מאוד חזק, בעזרת השם, כשכולכם תהיינה אימהות, יהיה לכם חיבור הרבה הרבה יותר חזק. פתאום הרבה דברים יהיו לכם יותר ברורים. פתאום האימא הזאת שלא משחררת אף פעם, ורק דאגנית, פתאום את רגישה שאת פי עשר יותר גרועה ממנה. אוקיי? עכשיו, פתאום אתם תהיו במקום אחר. אז מה את אומרת?
אני
מכנית
ודיברתי
על זה. אבל
אני
לא זוכרת שאתה רכבת להתנהל.
שמה, שמה?
אני מתכוונת עם גברים, מה אתם? היא כולה, אני אומרת, ברור, זה לא קרה לי מילים את שלו. סליחה, זה לא
נכנס. אוקיי. אני מבינה שיש לך פה גם ראשי תיבות כבר. זה תמיד. טוב, מעולה. יש לנו בגבעת אבות בחורה שקוראים לה שירה חדשה, מזל טובה. אז כולם קוראים לה שחמט, כן. אמיתי,
מסכנה.
באמת? כן. תקשיבו, בבת הראשונה, הפילו עליה את כל המשאלות. שירה חדשה, מזל זה סבתא אחת, טובה מזל סבתא שנייה, לא יודעת. דעת, לא מאליו ברור לך שיהיה לך עוד ילדים, אז אולי הם אמרו, טוב, בבת הראשונה ניתן את כל השמות. בקיצור, כולם קוראים לה שחמט.
זה
לא יודעת, קצר לך שאתם מאוד טובים. בחורה מקסימה, מקסימה, מקסימה. טוב. מה את אומרת? אז לא, אז לא קוראים לה שחמט. בקיצור, אנחנו חוזרות לענייננו. מה זה טבע מודע? אז הילד הוא כבר לא עיוור. הילד, הוא כבר איש, הוא כבר לא עיוור כמו שהוא היה קטן וההורים שלו מושלמים. הוא כבר לא בגיל ההתבגרות וכל הזמן רק השכל עובד ולא, לא, 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 לא. אלא חוזר הרגש, חוזר האינסטינקט, חוזר החיבור, אבל לא מתוך עיוורון, מתוך מודעות. הוא כבר לא חושב שהם מושלמים, ולמרות החסרונות הוא מחובר אליהם. וזה השלב הבריא שלנו. שלמה היינו צריכים לעבור דרך השלב המעצבן הזה, של הבחירה? כי צריך בחירה, כי בלי בחירה אנחנו לא בני אדם. בבקשה.
מה זה מתפתח דברים שהם לא התבגרות שלי?
חכי, צריך לשנות עוד כמה דוגמאות. תכף.
כאילו, אבל לא יודעת מה המקום הזה שהם לא מושלמים, הם כן מושלמים. כי אתה מבין שדווקא זה שיש להם גם חסרונות ו...
זה לעשות אידיאליזציה של החיסרון. לא, אני לא בעד. חיסרון הוא חיסרון. למרות שאת לא מושלמת, אני לא מייפה את זה שאת לא מושלמת, אלא למרות שאת לא מושלמת. גם מישהו שתתחתני איתו, תתחתני איתו למרות שהוא לא מושלם, לא, אל תתחתני איתו דווקא בגלל החסרונות. תתחתני איתו בגלל היתרונות, ותסכימי לקבל את החסרונות. אבל מי שמתחתנת עם מישהו בגלל החסרונות, צריכה לבדוק. אמרה לי מישהי, אני רוצה להתחתן עם עיוור. אמרתי לה, למה? אמרתי לה, למה עיוור? כי היא נורא מסכן. אמרתי לה, זה לא גמח, חתונה. כאילו, התאהבת במישהו, ולמרות כל הכוחות שלו, ולמרות כל הנתונים שלו, יש לו חיסרון שהוא עיוור, ואת מוכנה לספוג את זה, סבבה. אבל לחפש דווקא את החיסרון, כי הצדיקה זה לא שירות לאומי, חתונה. כן.
שאת אמרת שזה...
רגע, רגע. כן? כן, כן. זה מה שהשלב הזה נותן. הוא שלב מעצבן וקשה. זה היה נורא כיף כשהילד היה מחובר וכל כך... אבל הוא היה מחובר מתוך עיוורון. זה לא האמת. אנחנו רוצים שהוא ידע את האמת. ואנחנו רוצים יותר משהוא ידע את האמת שהוא יבחר כהורים.
באיזשהו
מקום אנחנו לוקחים להחיתון ואז להחיתון השני
כדי
להתאזן.
נכון,
נכון.
למה?
זה הדרך של
הרמב"ם
בעבודת המידות. מה זה מטוטלת? איך היא מגיעה לשיווי משקל? שאני מזהה אותה לצד השני.
אבל אני מנהלת על הכתבות בכל תחומה.
אנחנו לא מחפשים. רגע, 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 רגע. אם היינו שואלים אותך איך לברוא בן אדם, אולי היית מציעה משהו אחר. אנחנו עכשיו מנתחות את המצב של המציאות. עכשיו, את אומרת, זה לא שיטה. מצוין שאת לכתחילה לא תקחי את זה כשיטה, אבל כרגע זאת המציאות. עכשיו אנחנו שואלים למה זאת המציאות? כי אנחנו רוצים להרוויח שני דברים בעוצמה. אנחנו רוצים להרוויח טבע בעוצמה. שאדם יהיה מחובר לעצמו ולרגשות שלו. יש אנשים, במיוחד בנות, שעושות עבודת המידות, שמרוב שהן עובדות על עין טובה, הן בכלל לא שמות לב למה הן מרגישות. הן לא שמות לב שמרגיש להן לא טוב מקום מסוים, או עם מישהו מסוים. ללמד זכות על בחור ולהתחתן איתו, ובסוף לגלות שהוא אלים, מגיע מפה. לא להיות מחובר לטבע שלך, ולנורות האדומות שלך. אז אנחנו רוצים טבע חזק ואינסטינקטיבי, אבל אנחנו רוצים גם שכל קר ובוחר. וכשיש לנו את זה בעוצמה, ואת זה בעוצמה, יש לנו אישיות מאוזנת, אבל לא שטוחה, עמוקה, שיש לה טבע חזק ויש לה עוצמת שכל בחירית חזקה. רק שנייה, אם זה לא היה שניהם בעוצמה, היה לנו איזה נבך.
לא, שאלה, איפה בארגון, מתי אנחנו עוסקים את זה, ורוצים איפה בארגון, עושים להגיד שבואו נהיה
פה שנייה
פעולה
לחילונית,
ואז
נחליט
מה אנחנו רוצים.
לא, זה בכלל לא הנקודה. רק שנייה, זה בכלל לא הנקודה. כי להפוך לחילוני או לא חילוני, זה לא עמדת נפש. אנחנו מדברים על מצב שבו הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את שני הדברים. ולמה, עוד פעם, למה? אם את עכשיו היית בורת בן אדם, כמו שאמרתי קודם, היית יכולה עכשיו מתאים לך או לא מתאים לך. כשאת עושה משהו לכתחילה, את צריכה לבחור מה נכון או לא. פה זה לא משהו שאת צריכה לעשות או לא לעשות, זה להבין את דרכי הבורא, אוקיי? תכף אנחנו נראה איזה השלכות יש לזה. בבקשה.
אני קצת מזכירה את מה שאמרנו בשורה הקודמת, שאני אתנדה, שכאילו קצת מזכירה את איך שם ישראל עובר, שבהתחלה היה כזאת האינסטנקטיבית.
מעולה, אז הבנת, זה הדוגמה הבאה. איזה קטע? דיברתי כל כך הרבה על איזה קטע את מדברת. היא אומרת, תגיד, תזכירי לי שוב את שמך?
נזר.
נזר. מכילה, אני אמרתי לכם שאני לא טובה בשמות, אז כשאני לא זוכרת זה לא כי היא משהו... אז אם היה לנו, בעצם היא אומרת טענה מאוד מאוד חשובה. בחיים אנחנו לא אוהבים לנוע מקיצוניות לקיצוניות. אנחנו לא אומרים לך, טוב, כדי להיות בן אדם מוזן, לך תתמכרי לסמים, ואז תהיי זה, ואז תהיי זה, ובסוף תהיי סבבה. לא אומרים לך לעבור טלטלות כאלה סמים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו טלטלה. ומה הטלטלה שהוא מעביר אותנו? שאנחנו בהתחלה עם טבע מאוד חזק, עם אנרגיה, עם חירה, עם חיבור מאוד גדול לקדוש ברוך הוא, להורים שלנו. אחר כך בגיל ההתבגרות, הכל אנטי, 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 מן גיל מעצבן כזה. למה זה כזה קיצוני? אז הסברתי שאנחנו רוצים טבע בעוצמה. אנחנו רוצים חיבור לרגשות ולחיים ולחוויות בעוצמה. אבל אנחנו רוצים גם שכל בעוצמה. עם בחירה חזקה. שלא טוב, נקלעתי לזה. לפעמים תשמעי בנות, למה את עושה את זה? וזה נו, לא הייתה לי ברירה. איך בן אדם חי, איך נראים חיים של בן אדם של חי בחוסר ברירה? נראה רע. תמיד יש ברירה. גם מה שנראה לנו שאין ברירה, יש ברירה. אין לנו אפשרות לשנות נתונים שנולדנו איתם, אבל תמיד יש לנו בחירה מה אנחנו עושים עם הנתונים האלה. אני יכולה להגיד, נתקעתי בחיים, אבל רוב השליחויות של אנשים גדולים נולדים מחסרונות שהם נתקעו איתם. כן, הרב אבר, זכר צדיק לברכה, שנפטר שנה שעברה מהקורונה. הוא בחיים לא עושה את מתנת חיים אם הוא לא היה מושתל כליה. אז הוא יכול להגיד, וואי, איזה בסה, החיים שלי דפוקים, נולדתי בלי כליות, כליי ספיקת כליות וככה, ואני צריך לעבור דיאליזה. תראה מה הוא עשה עם זה. 1,109 תורמי כליה במדינת ישראל. אין דברים כאלה. בלי תמורה, בלי תשלום, רק מאהבת ישראל. זה נולד ממישהו שאם הוא לא יכול להיות כליות, זה לא היה קורה. הרבה מאוד מהדברים הגדולים שאנשים עושים בחיים נולדו מתוך כאב ונולד מתוך חסר. אבל למה אמרתי לך את זה? מה שאלת? לא, אבל אני אמרתי את זה בגלל משהו. שנייה, אני מנסה לסגור את החוט חזרה. מה?
מה שנעזר
שלו. כן, אבל לא, אבל אני מנסה, למה דיברתי אבל על החסרונות? טוב, אני אגיע לזה. תודה. בעצם, איך נראים חיים של אדם בלי בחירה? שאתה יכול להסתכל ולהגיד, נתקעתי בחיים ואלה נתונים שלי, אתה יכול לבחור להפוך אותם לשליחות אדירה. כי בן אדם בלי בחירה זה לא בן אדם. זה לא בן אדם. זה מה שהמבדיל בין בני אדם לבהמות אומר לנו הגר"א, הבחירה החופשית. יכולת הבחירה החופשית. אוקיי? אז יש לנו טבע בעוצמה. כי מה זה הבחירה? אין בחירה אם את לא יכולה להגיד לא. וכשאת אומרת לא, זה בסה. כשאת אומרת לא להורים, כשאת אומרת לא לתורה, כשאת אומרת לא למורים, שזה בעצם גיל ההתבגרות, לא, 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 לא. מאיפה הגיע הלא הזה? קודם זה היה כזה, כן, כל מה שאמרו לך עשית, כל מה שאמרו לך התחברת. לא, כי אתה יכול לבחור. מאיפה הבנת שאתה יכול לבחור? התפתחות שכלית. קודם התפתח, נכון? בן אדם זוחל, בן אדם הולך, בן אדם יושב, בן אדם מתחיל לדבר, לפני שהשכל מתפתח. רק כשהשכל מתפתח, אפשר לבחור, זה כן או לא? והרבה פעמים התשובה היא לא. אחר כך מגיע השלב שבעצם הילד הוא כבר לא ילד עיוור, כי האינסטינקט מצד אחד הוא חיבור מאוד גדול, מצד שני הוא עיוורון. הוא כבר לא גיל ההתבגרות שכל הזמן בוחר לו, כי הוא כבר לא רק שכל קר, הוא גם משהו מאוד מאוד מחובר. מגיע טבע מודע, שזה השלב הסופי האידיאלי, שבן אדם בהקשר של גיל ההתבגרות חוזר להורים שלו, מחובר להורים שלו, אבל לא מתוך העיוורון של הילדות, אלא מתוך הבחירה של גיל ההתבגרות. הוא לקח את החיבור מהטבע, והוא לקח את הבחירה מגיל ההתבגרות. יש? איך זה קשור לעם ישראל? אז, כן, בבקשה. זה קשור להכל, 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 להכל. בואו ניתן דוגמה. את יודעת מה, ניתן קודם דוגמה מעבודת השם, כי זה יותר פשוט, ואחר כך בעם ישראל. כשהייתם ילדות, לא יודעת מה איתכם, אתם יודעות מה? אני כשהייתי ילדה קטנה, אתם יודעות באיזה התלהבות, התפללתי על בית המקדש. שיבנה בית המקדש. מה ידעתי על בית המקדש? כלום. ואז גדלתי ולמדתי שבבית המקדש יש הרבה דם וקורבנות, ואני בכלל צמחונית, ומי רוצה בית המקדש? כאילו, התפילות על בית המקדש נהיו לי יותר קשות, כי פתאום התחלתי לחשוב, רגע, זה מה שאני מחפשת. גדלתי ולמדתי והעמקתי מה זה בית המקדש באמת. אז היום כשאני מתפללת על בית המקדש, זה לא מתוך העיוורון שהיה לי כשהייתי ילדה קטנה, זה לא וואי שיבנה בית המקדש, כי לא ידעתי מה זה. וגם לא מתוך המקום הטכני הזה, בית המקדש. זה מקום שחוזר לחיבור לבית המקדש, אבל עם הבנה גם של מה זה בית המקדש.
יש ערך
גם
רק לטבע הזה?
כן, וזה אצל ילדים מאוד חזק. זה מתיקות מהממת, אבל את לא רוצה להישאר ילדה כל החיים.
יש דברים שאולי, כי כל כך קשה לבחור בהם.
נכון, אבל האם היינו בגלל שקשה לבחור מבטרות על הבחירה? האם את מוכנה להגיד למישהי, שמעי, אני בן אדם שקשה לו לבחור, אני מבקשת שאת, אני תנותת לך כסף ואת קבוע קונה לי בגדים. כי קשה לבחור, תחסכי לי את הבחירה. את קונה לי בגדים? את קונה לי בגדים, ומה שאת קונה אני לובשת, בלי להסתכל. מי לקחה את זה? מה שקונים לך את לובשת בלי להסתכל? היא קונה. מה שהיא קונה, מה שנראה לה. כן, את לוקחת? מצוין. ואת גם מוכנה שהיא תבחר לך את בעלך? למה לא? למה? מה ההבדל? קשה לך לבחור שהיא תבחר לך. עד פה את אומרת. עד פה. תדעו לכם שאני תמיד אומרת לבנות, הדרך הכי טובה ללמוד, לקבל החלטות לחתונה, זה איך את מתרגלת קניית בגדים. נשמע, מה, בעל זה סבלה? לא, אבל יכולת קבלת ההחלטות, כן. זו אותה יכולת בסוף. לא נורא, תתחילו, עכשיו תתחילו לעבוד.
בואו נלך.
עדיף לי שהמשפט יאייש אותך עכשיו ותתחילי לתרגל קניית בגדים מאשר שהוא יאייש אותך עוד 10 שנים ותגידי לא...
מה יש לתרגל קניית בגדים?
מה?
לא
קניית
בגדים.
הבנתי?
מה יש לתרגל?
לתרגל קבלת החלטות. יש בנות שנורא קשה להן לקנות בגדים.
אני, שתי.
אז את יודעת מה יש לתרגל עם את?
לא, פשוט לבנתי מה לתרגל
גם. אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה לחזור. וואי, זהו, דיברנו על בעל, נגמר. אוקיי. אז בעצם מה שרציתי להגיד, שאותה דוגמה שנתתי על גיל ההתבגרות היא קורית ביחס לתפילה. שבתור ילדים התפילה נורא זורמת. וואי, זה מפריע לי, סליחה. בתור ילדים התפילה נורא זורמת. אחר כך התפילה תקועה, והרבה שנים התפילה תקועה. תפילה זה דבר קשה, כי אני צריכה להפעיל את הרגש, כשרוב היום אני מפעילה שכל, זה קשה. בתפילה אני באה וצריכה להפעיל את החיבור, ואני כבר לא ילדה שהטבע זורם לה. ולכן הרבה פעמים נורא נורא קשה לנו, וגם בגיל שלכם, הנושא של תפילה. יבוא שלב שתחפשו את התפילה, אבל לא מתוך העיוורון ורק טבע שהיה לנו בגיל הילדות, אלא מתוך זה שאתם כבר יודעות מה זה ירושלים. כשאתם מתפללות על ירושלים, אתם יודעות מה זה. וכשאתם מתפללות על שיבה שופטנו כראשונה, אתם יודעות מה זה. ולא ממקום של וואי, תפילה, רק רגש ורק טבע. ואותו דבר ביחס לעם ישראל. 2000 שנה כמעט היינו בגלות, ואנחנו היינו, מה שנקרא, מצוות חכמים מלומדה. למה? לא היה דבר כזה תנועה חילונית. היה אפיקורס, היה עוד אפיקורס, יש לנו כל מיני תקופות, נכון? יש לנו את אלישע בן אבויה. למה מספרים לנו על אלישע בן אבויה? כי הוא היה כל כך חריג, לא היה דבר כזה. לא היה תנועה חילונית, בטח שלא רוב בעם ישראל חלילה חילוני. היה פה אפיקורס, שם אפיקורס, כאן כופר, אבל הרוב בוודאי היה שומר מצוות. למה? למה? למה שומרו מצוות? כי מה? נכון, למה? מה זאת אומרת למה אני שומר מצוות? כי אבא שלי שומר מצוות, והוא אומר לי לשמור מצוות. ואני, עם ישראל היה מחובר לתורה ולמצוות בטבע. אתה יהודי, אתה שומר מצוות. מתי התחילה תקופת הכפירה? מתי התחילה להיות חילוניות? מתי?
במודרנה, לא?
מה זה? איך קוראים לתקופה הזאת? אז אתם עכשיו מבינות למה כפירה הולכת עם השכלה. כי השכלה זה שכל, שכל זה בחירה, בחירה זה אפשרות להגיד לא, לא זה כפירה. מובן? יש? וזה, את לומדות מאמר הדור?
כן.
זה כל הפואנטה של מאמר הדור.
אפשר להגיד משהו לכולם?
בבקשה.
סתם תתקשרי גם לשיעור הקודם, שהיא אמרה
שכל הקשיים,
כאילו כל
ה...
מה היא אמרה?
מי זאתי?
כל הקפואה שלי. כל הדברות, כאילו כדי שנלמד לברר ובדר, זה היה ממש
זה. זה בדיוק זה.
זה הסבר שלי, כמו כמו שאתה מברר, ואז אתה...
מעולה. מעולה. ביום חמישי זה מאמר הדור? מעולה. אז זה בדיוק הפואנטה של מאמר הדור. שבעצם התחילה תקופת ההשכלה. ואנשים כבר לא מוכנים לעשות דברים רק כי אבא אמר ורק כי ככה צריך. והם שואלים שאלות. מי אמר שיש אלוקים? מי אמר שצריך בכלל את עם ישראל? אולי כל העולם ואוניברסליות. מי אמר ש... הם שואלים שאלות גדולות, ואיזה תשובות הם מקבלים?
קטנות.
ככה זה, ככה צריך. למה? כי לא למדו אמונה. ועל זה כבר מתריע הרמח"ל והמהר"ל. וגדולי ישראל תמיד היו לנו שלמדו אמונה, אבל לא כהמון. מתי היה לנו מדרשות שלומדות אמונה, ישיבות שלומדות אמונה? זה לא היה. זה התחיל לפני 200 שנה, עם תקופת ההשכלה, מתחיל הצורך הזה. ללמוד אמונה, ישיבות למדו רק גמרא, רק הלכה. אבל הבינו, מה את אומרת? נכון, אבל גם יש שיעורי אמונה. וזה מינו נכון, עדיין הרוב צריך להיות גמרא. לגברים מצוות לימוד תורה זה לימוד גמרא, אבל חייב שיהיה לימוד אמונה. וזה היום יש כמעט בכל ישיבה. זה בזכות הרמח"ל, ואחר כך הרב קוק, שבעצם זה מה שקרה. לאנשים יש שאלות גדולות, מקבלים תשובות קטנות, ואז הם הולכים למקום של כפירה. ברוך השם בדור שלנו, אנחנו כבר 200 שנה אחרי תחילת תקופת ההשכלה, אנחנו כבר מתחילים את השלב הזה. יש לנו ברוך השם פריחה של מדרשות, וכמעט בכל חור שתשימי סיכה על המפה תמצאי מדרשה, בטח שישיבה, נכון? היה לכם הרבה יותר קשה מאשר לי למצוא מדרשה. למה? כי לכם היה היצע מאוד גדול. כשאני חיפשתי מדרשה היה שובה, ארובה, ברוריה, מעון, 4. מעון. בסדר? 4. עכשיו, אני לא דינוזאור. בסדר? זה היה לפני 25 שנה. אבל 25 שנה בתהליכים כאלה, בגאולה זה דינוזאור. זה כאילו היסטוריה. היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה. כשאני הלכתי למדרשה, הסתכלו עליי, כאילו, מה נפל עלייך? יש לך זמן בחיים מיותר? מה יצא לך מזה? איזה תעודה? כשאמרתי שאני לומדת במעון, חשבו שאני מטפלת בפעוטון.
כאילו. לא, אבל גם אותי עדיין שואלים,
איזה תעודה את
צריכה?
איזה תעודה את צריכה?
את
מבדלת שנה. עדיין אתם שומעות את זה? אז היום אני הרבה פחות שומעת את זה. היום כשאני מדברת עם בת שמיניסטית, מה את עושה השנה הבאה? מדרשה זה תמיד איזושהי אופציה, או השנה, או שנה הבאה, או שילוב. או יש לך שילוב עם שירות לאומי, או שילוב עם האקדמיה, או בלי שילוב, או שילוב עם פסיכומטרי, או שום שילוב, או 7,000 וריאציות וגרסאות. למה? כי אנחנו פה. אנחנו בשלב שברוך השם, יש הרבה יותר חיבור, הרבה יותר חיבור לתורה, והרבה יותר הבנה שזה צריך להיות גם מודע ונלמד. אבל יש תחום שאנחנו פה תקועים מאוד מאוד קשה.
איפה?
בשכל? בשכל, בבחירה, בלא. באיזה תחום זה? היחס לארץ ישראל. היחס לארץ ישראל, היה טבע מאוד חזק. אנשי העלייה השנייה היו מחוברים, הם לא היו צריכים אידיאולוגים, מה זה? הם לא היו צריכים עכשיו ללמוד את הרב קוק, להבין את החיבור לארץ ישראל, הם היו מחוברים לארץ ישראל מהבפנוכו. תראו שירים של רחל, תראו דברים של יוסף חיים ברנר, תראו את בית קברות כנרת, אנשים היו מחוברים לארץ ישראל מאוד מאוד חזק. אבל אז הגיע השלב ששאלו למה? למה? למה אני צריכה לסכן את החיים של הבן שלי בשביל חתיכת אדמה? שאלה הגיונית? לגמרי הגיונית. ולמאיפה מגיעה השאלה הזאת? כי עדיין חסר הבנה וחסר ידע. אם זה הנשמה של הבן שלי מול חתיכת אדמה, האימהות צדקות, קחו את הילדים שלכם, תשמרו עליהם, למה לסכן אותם בשביל חתיכת אדמה? אבל עם ישראל זה נשמה אחת שהתחלקה לשניים. התחלקה לארץ ולעם. וזה לא נשמה או חתיכת אדמה. זה חתיכת נשמה מהעם וחתיכת נשמה מהארץ. ולכן אנחנו כאן. אבל אנחנו, קשה לנו להסביר את זה, ולכן הרבה פעמים השמאל נשמע הרבה יותר רגיוני. כי באמת... שנייה. שמעתם שמאל את עורר. אני אסביר, אני אסביר. עברנו את השלב, רגע, שלב הטבע וקליה ראשונה, עלייה שנייה, חיבור לארץ ברור, נכון?
כן.
איך יכול להיות, שאלו אנשים בתקופת הגירוש מגוש קטיף, איך יכול להיות שאריק שרון, שעסק בכל כך הרבה עבודה על ההתיישבות, הוא זה שמגרש? אנשים היו מתוסכלים מהעובדה שזה דווקא אריק שרון. אם זה היה איזה שמאלני, אם זה היה שמעון פרס, אם זה היה יוסי ביילין, כולם היו מבינים, אבל אריק שרון, שהיה הכי מחובר לארץ ישראל, מה קרה לאריק שרון? בסך הכל התהליך הזה. היה לו חיבור של טבע, והוא הגיע לשלב הבחירה ביחס לארץ, אבל לא יכול להיות תשובה טובה בחיבור לארץ ישראל, אם זה לא מתוך תורה. שנייה. אם זה לא מתוך תורה, אי אפשר להבין את החיבור לארץ ישראל. כי כשאין תורה, זה הכי הגיוני להגיד, אני רוצה את הבן שלי לידי, ושלא ישמור על שום יישוב בשום מקום. כי בשביל חתיכת אדמה אני לא מסכנת את הבן שלי. זה הכי הגיוני להגיד. אבל מה תגיד לנו התורה? זה לא חתיכת אדמה מול נשמה. זה נשמה וזה נשמה. כי אמרתי שעם ישראל וארץ ישראל זה שני גופים לנשמה אחת. זה חתיכת נשמה מהעם הבן שלי, וחתיכת נשמה מהארץ, האדמה הזו. שתיהם זה נשמה. ולכן אנחנו כל כך עובדים את זה. אבל בלי תורה, זה לא יכול להיות, אין תשובות. ולכן, כדי לעבור לשלב הבא של טבע מודע בנושא ארץ ישראל, אנחנו צריכות להפסיק לדבר בסטיקרים, ולהתחיל ללמוד על מה הקשר באמת בין עם ישראל לארץ ישראל. אבל אנחנו אומרים משפטים, עם בלי עבר אין לו עתיד, עם ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, הכל 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 סטיקרים, בלי הבנה עמוקה של מה עומד מאחורי. ובלי שנעבור לשלב הבא, המתיחות הזאת והמלחמות בין שמאל לימין לא יעברו. אז ביחס לתורה אנחנו כבר פה, אמרנו, יש פריחת מדרשות, פריחת ישיבות, תשובה בכל מקום, כל שני וחמישי אתה שומע על עוד אמן שחוזר בתשובה. ביחס לארץ ישראל לא. אני לומדת יום בשבוע באוניברסיטת תל אביב. אין להם שום בעיה עם זה שאני דתייה. יש להם בעיה מאוד קשה עם זה שאני מתנחלת. וההבדל הזה הוא מאוד ברור. לומדת איתי עוד אישה חרדיה, אין להם שום בעיה איתה, אבל אני מכירת ארבע. עד פה, כן. איך עושים את הלומדים אורות? אורות. אורות של הרב קוק, זה הכל, כל ספר אורות זה החיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל. כן. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. כמו שבחתונה אנחנו נגיד שיש פה נשמה אחת שהתחלקה לאיש והתחלקה לאישה, אז אנחנו אומרים יש פה נשמה שהתחלקה לעם והתחלקה לאדמה. זה לא חתיכת אדמה טכנית מול נשמה יהודית. זה נשמה וזה נשמה. רק שנייה, וזאת ההצדקה למלחמה, כי אחרת למה שאני אסכן את הבית שלי בשביל חתיכת אדמה? זה הבנה מאוד הגיונית. אבל בלי תורה לעולם לא נגיע להבנה למה. אנשי העלייה השנייה לא צריכים לשאול, מי שנלחם פה על מלחמת השחרור ואפילו בששת הימים, לא היה צריך לשאול, היה ברור לו שמסכנים, אבל הוא לא הבין למה. כשהוא התחיל לשאול למה, התשובה הייתה באמת לא צריך, ולכן אריק שרון נותן את גוש קטיף. כן.
אבל
זה היה גם יותר,
כאילו גם אנשים עוזבים את הארץ לא רק בגלל
שאני לא מסכנת לידים
שלהם, אנשים עוזבים
בגלל נפילת קוטג'
או כי בארץ
אני רואה את
זה.
זה לא קשור,
לא
דיברתי על עזיבה מהארץ, דיברתי על היחס לארץ ישראל.
אבל זה לא חלק
מהארץ. לא, כי מה שאת אומרת, לפעמים זה איכות חיים שיכול להיות בכל מדינה.
זה נראה
שאין
קשר לארץ ישראל.
כן, אבל אני אומרת שלא מזה אני אלמד את זה, כי יש גם אנשים שעוזבים את אנגליה ואנשים שעוזבים את צרפת כי לא נוח להם. זה מעבירה, עזיבה על איכות חיים. אני מדברת על המוכנות ומסירות נפש לארץ ישראל. יש מוכנות כזאת כשיש חיבור. אז היה חיבור בעבר, אנחנו רוצים להגיע לשלב הבא של החיבור, אבל בשביל זה צריך להעמיק את שלב הבחירה וההבנה. שאנשים ילמדו לבחור להגיד כן. בשביל זה, מי שאמון על התורה, שזה כל מי שיושבת פה ואתם הדור הבא שצריך לקדם את זה, צריך ללמוד מה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. יש לכם הזדמנות מעולה, שנת שמיטה. זו הזדמנות מעולה ללמוד על האדמה קצת ועל החיבור. אבל עכשיו אני רוצה לסגור את המעגל ולחזור לענייננו. בעצם דיברנו על מידות, אז עכשיו הכל יהיה ברור. המידות טובות בנו בטבע, אוקיי? אהבת השם מוטבע בנו. אתם תראו שילדים יש להם חיבור מאוד גדול לקדוש ברוך הוא בלי שהם ילמדו במדרשה ולא בישיבה ולא בכלום. אלא מה? אחר כך מגיע שלב על, על, על למידה, שלב הבחירה, זה שלב בהקשר של המידות, זה עבודת המידות. זה מה שאנחנו מנסות לעשות פה. השלב הבא שאליו אנחנו מתפללות להגיע, זה שאהבת השם תהיה טבועה בנו, אבל לא כמו שהייתה אצל הילדים, כשהיינו ילדים, מתוך עיוורון, אלא מתוך הבנה ועבודה על המידות האלה. יש? שאלות? התהליך הזה שתיארתי לכם אותו עכשיו נמצא במאמר מאוד מאוד חשוב של הרב קוק שנקרא לתקופת המעבר. אני ממש ממש ממליצה ללמוד את המאמר הזה. מי שקשה לה לקרוא הרב קוק, אז יש מאמר של הרב טאו שמסביר את המאמר הזה, נקרא לפקוח עיניים עיוורות, זה בלאמונה תיתנו בית. לפקוח עיניים עיוורות. יש לכם פה לאמונה תיתנו?
למה
לאמונה תיתנו כאן מתחיל בג'? כן, בסדר, מעולה. אז אני שמחה שמישהי תלמד את זה. אם זה אצל בנות זה מעולה. לאמונה תיתנו ב', המאמר נקרא לפקוח עיניים עיוורות, והוא מסביר את המאמר שאמרתי לכם של הרב קוק שנקרא לתקופת המעבר. למה הוא קורא לזה לתקופת המעבר? איזה מהשלבים פה הוא המעבר? הבחירה. כן, הוא מדבר במאמר הזה באמת על הכפירה, ועל זה שאנחנו היום בארץ ישראל, הוא כותב את זה עוד לפני שהגענו לארץ ישראל, שאנחנו יכולים יותר להיות רגועות. מה זה? לבנתי? ממש. הוא נפטר ב-1935, כידוע מדינת ישראל הוקמה ב-1948, הוא מדבר על מדינת ישראל במהלך הידיעות. הוא משתמש במילה מדינת ישראל. אני לא יודעת להגיד, מי אני, אני לא מבינה באורחות קודש, אבל שכל של תורה, שכל של תורה בוודאי. טוב, בקיצור זה ממש מאמר מאוד מאוד חשוב, הוא מסביר לעומק את כל מה שהסברתי עכשיו. אבל הוא אומר לנו כאן משפט מאוד חשוב. על כן, שם השם התברך בחסדו, חזרתי למוסר ויכה, כל אלו הדברים קבועים בטבענו. וכאשר ישכיל, שימו לב למשפט, השכל להעלותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם התברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. אני יכולה להתייאש ולהגיד, וואי, כל החיים אני צריכה לעבוד על אותו דבר. יש לי נטייה לכעס. אז מה, כל החיים אני אהיה תקועה באותו מקום עם הכעס? יש לי קטע של אגו. אז מה, כל החיים אני אתמודד עם קינה, עם תחרות, כל הזמן? נכון, זו שאלה מייאשת. מה אומר לנו הרב? מה התשובה? אני כל הזמן מתמודדת או לא? כן או לא? מה הוא אומר פה? יפה. הוא אומר כאן ככה, תקשיבו טוב טוב. משהו שכבר קנינו, כלומר, עבדנו עליו בבחירה, הוא כבר חלק מאיתנו בשלב הזה, זהו, הוא תמיד שלנו. אני לא עובדת עליו כל הזמן, אבל יש לזה תנאי. מה התנאי? אם ילך בחוקי תורת השם יתברך. למה זה התנאי? שמה? נכון. לא, אני לא אמרתי את זה, בדיוק אמרתי שהוא הגיע לשלב הבחירה, ואמרתי שאי אפשר להתקדם מפה לא דרך תורה, כי אין שום חיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל שהוא לא תורה. אין שום דרך להסביר את זה לא בתורה. תנסי ביטחונית, תנסי כלכלית, תנסי הרבה דברים, דיין תכלס, זה הילד שלי, ולא רוצה לסכן אותו. שום דבר לא יצדיק את זה, אוקיי? אז אני רוצה להחזור. חוקי תורת השם, אדם ששומר והולך לפי חוקי התורה, הוא אדם שהוא לא בורבה מכנית שמקיימת מצוות. הוא הולך לפי חוקי התורה, זה אומר שהוא אדם שכל הזמן בהתקדמות. הוא כל הזמן עם יד על הדופק. אדם כזה אומר הרב, אני לא דואג לו שהוא יחזור אחורה. אני לא דואג לו. אם הוא קנה משהו, אז זהו, זה שלו. עכשיו הוא יכול לעבור הלאה. סיפרתי לכם על רב ששמעתי באוזניי, שאומר ש-16 שנה הוא עבד על מידה אחת. ואני לא התלהבתי מזה שהוא עבר, עבד 16 שנה. אני מכיר הרבה אנשים שעובדים הרבה שנים על משהו. ממה התלהבתי? שהוא ידע מתי זה יסתיים. איך ידעת להגיד ש-16 שנה? איך ידעת שזהו, סיימת לעבוד? שאלתי אותו את השאלה הזאת, מה הוא אומר לי? שמעתי את הקנק של המידה נשברת. ואני יודע שעם זה אני בחיים לא מתעסק ולא מתמודד יותר. זהו. אם הוא... שהוא שמע את הקנק של המידה נשברת. למשל, נגיד שזה הכעס, הוא לא סיפר לי איזה מידה וכמובן לא שאלתי. נגיד שהוא 16 שנה עבד על מידת הכעס, הוא פתאום הרגיש שאין לו כעס יותר. אבל זה לא פתאום, זה אחרי 16 שנה של עבודה. אוקיי? אז איך הוא יודע שזה לא יחזור לו עוד שנה? זה מה שהרב אומר. וכאשר ישכיל השכל, גם הוא קורא הרב פה, וכאשר ישכיל השכל לעלותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד ממש, כמו שהם היו קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. כמו שזה היה טבוע בך כשהיית קטנה, המידה הטובה, אחרי שאת מוציאה אותה לפועל, זהו היא שלך כבר, ואת לא צריכה לעבוד עליה כל הזמן, את כבר יכולה לעבוד על השלב הבא.
זה ממש מזעזע.
הפוך, זה בול מסילת ישרים, אתה לא נתקע בזהירות, אתה עובר לזריזות. כשאתה בזריזות... לא, 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 זה בדיוק הרעיון של המסילה. בן אדם שהוא נמצא בחסידות, הוא לא מתמודד עם זהירות. לא. זה הרעיון... רק שנייה, דווקא הרמח"ל הכי מדגים את ההתקדמות. אתה לא כל הזמן דורך במקום, אתה לא עובד על זהירות, זריזות, חסידות, אתה... לא, אתה עובד על זהירות. מתקדם מעלה. עובד על זריזות. ברור, רק שנייה. אבל הזהירות שעליה התמודדת, למשל, נגיד שהיום את מתמודדת, אתם יודעת מה, אני אסביר לכם את זה בדרך אחרת, אני רואה שזה מורכב להבנה, יש לנו שתי דקות. הרב דסלר מסביר את זה הכי פשוט. איך הוא מסביר את זה? הוא אומר, מה המטרה של אדם בעולם? להעלות את דרגת הבחירה. מה זאת אומרת להעלות את דרגת הבחירה? מי פה מתמודדת עם לרצוח או לא? אף אחד. מה, אף אחת לא מתה לרצוח מישהי והיא פשוט לא עושה את זה? איך זה יכול להיות? יש דברים שאנחנו לא מתמודדים איתם. או שנולדנו, או שעבדנו, או שבתקווה שזהו, זה לא. אני מקווה מאוד שאף אחת פה גם לא מתמודדת עם לגנוב או לא. אבל בהחלט, בלי לשאול מי מתמודדת, יש פה בנות שמתמודדות עם להגיד לשון הרע או לא. נכון? אז מה זה להעלות את דרגת הבחירה? שכמו שאין לי בחירה אם לרצוח או לא ואני לא מתמודדת עם זה, וגם אין לי בחירה אם לגנוב או לא ואני לא מתמודדת עם זה, ככה לא תהיה לי בהמשך בחירה אם לומר לשון הרע או לא, כי אני לא אתמודד עם זה. ככה אדם מתקדם בחיים, בזה שיש לו, שהבחירה שלו היא על דברים יותר גבוהים. היא כבר לא על לרצוח, היא כבר לא על לגנוב, היא כבר לא על לשון הרע, היא כבר לא על כיבוד הורים, היא כבר לא... ככה מתקדמים בחיים. אתה לא נשאר כל הזמן באותו מקום. עובדה שאף אחת פה לא מתמודדת עם לרצוח או לא. כלומר, לא עם כל דבר צריך להתמודד כל הזמן. עכשיו, יש, רק שנייה, יש אנשים שנולדו עם זה, ויש אנשים שעבדו על זה, אוקיי? לכולנו היה נוח להגיד שאנחנו לא מתמודדות עם לרצוח או לא, אבל דוד המלך היה ממש עבודה. כי הייתה לו נטייה לדם, כתוב, אדם שנולד במזל מאדים, יש לו נטייה לדם. אז העבודה שלו זה לנתב את הנטייה הזאת לטוב. דוד המלך הצליח, הוא לקח את זה ללחום את מלחמות השם, והוא כותב על עצמו, וכשלא נלחמתי את מלחמות השם, לכלכתי ידיי בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה. כלומר, כל הזמן הייתי עוסק בדם. לעומת זאת, אסף, גם הוא היה אדמוני, אבל הוא כל הזמן שפך דמים. כלומר, יש לנו נטייה, העבודה שלנו זה להעלות את דרגת הבחירה. זה לא להתמודד כל הזמן עם אותו דבר. מה התנאי שזה יקרה, אומר הרב? אך אם ילך בחוקי תורת השם. תהיה אדם כזה שהוא באופן כללי מתקדם, באופן כללי עם יד על הדופק, באופן כללי עושה חשבון נפש, מה שקנית שלך לתמיד, בנימה אופטימית זאת, זה משוחררות לאוטובוס, כן. להעלות את דרגת הבחירה, שכמו שאין לי בחירה אם לרצוח או לא, ואין לי בחירה אם לגנוב או לא, שהבחירה שלי גם כאילו תעלה, שהיא לא תהיה גם אם להגיד לשון הרע או לא, שהיא גם לא תהיה אם ללבוש חצאית קצרה או לא, שהיא לא תהיה, אתה מבינה? שכל פעם תהיה לי פחות בחירה במובן הזה שעליתי. בשמחה והצלחה. רק שנייה, אני מקפידה על הזמנים כי אני יודעת שאתם נוסעות, אבל אם יש שאלות, בשמחה.
לא, זמניה.
נכון, אז זה יכול למשל, אני כבר לא, נגיד, שהוא היה מקנה, וכשהוא היה מקנה זה היה גורם לו לעשות רע לאדם שהוא מקנה. השלב הבא זה שאין לו התמודדות עם לעשות רע, ברור לו שהוא לא יעשה רע, אבל הוא גם לא רוצה לקנה בלב. מבינה? גם בתוך קנאה, גם בתוך קנאה יש מדרגות. קודם הקינה שלי גרמה לי להרביץ למישהו, אחר כך הקינה שלי גרמה לי לתת עצה רעה למישהו, אחר כך הקינה שלי גרמה לי רק להתבאס על זה שאני מרגיש אותה, אחר כך הקינה שלי גרמה לי ללמוד ממנו ולעשות טוב, אחר כך הקינה שלי גרמה לי להריץ אותו ולהתפלל עליו, לא יודעת מה.
לכן אני צריך לחזור
כל הזמן על מסילת ישרים. כן, בגלל שאנחנו, לא בגלל שאנחנו מתמודדות עם אותו דבר, אלא אנחנו מתמודדות במקום יותר גבוה, אבל שהוא יכול להיות קשור.
תודה רבה.